אקטואליה, תרבות, פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי הגדול במדינה. השעה 5:15, היום יום רביעי, י"ד אייר תשפ"ד, 22 למאי 2024, ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. לפי המסורת היהודית, היום נקרא אף פסח שני. מהו פסח שני? פסח שני מיועד לכל היהודים שלא יכלו לקיים את מצוות והגדת לבנך לפני חודש, מסיבות שלא נפרטם היום מחוסר זמן, והערב ניתנה להם הזדמנות שנייה לקיים את המצווה. בקיום סדר מלא, כפי שכולנו ערכנו אותו בדיוק לפני חודש ימים לפי הלוח העברי. הערב ניגע על קצה המזלג בדמות יהודית מסתורית. גאון יהודי בסדר גודל בלתי נספס, שחי ומת תחת מעטה סמיך של מסתורין. הגאון הזה חוזר אלינו בימים אלה למודעות הציבור בזכות סרטו של הבימאי והמפיק מיכאל גרינשפן. בסרט שהוא עצמו ערך והפיק שנקרא אגדת שושני, שהוקרן לפני כמה ימים בערוץ כאן 11 ומוקרן בימים אלה ברחבי המדינה. ובכדי שנבין מיהו האיש עם ההיסטורין בשם שושני, נעלה לשידור את מיכאל גרינשפן, בימאי ומפיק סרטים, כולל הסרט אגדת שושני, ואימו את הפרופסור חנוך בן פזי, שהוא פרופסור מן המחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן. ולפני שנצא לדרך עם שני המרואיינים, נשמע את אביתר בנאי, בשירו צמאה לך נפשי, המתחבר לנושא הערב, כי כולנו צמאים להבין מיהו מר שושני.
צמאה לך בארץ צי אבל יפ בלי מים
מיכאל גרינשפן, בימאי ומפיק הסרט אגדת שושנה. שושני, אתה איתנו?
שלום, שלום בן, כן.
שלום מיכאל, אני שמח, ואתה רואה, עבדנו על זה די הרבה זמן, והנה אנחנו יחד בשידור על האגדה שנקראת אגדת שושני.
כמעט, בן, אם אפשר תיקון קטן, שם הסרט זה חידת שושני.
חידת שושני, אתה צודק, אתה צודק.
וגם אגדה, אבל שם הסרט זה חידת שושני.
חידת שושני, שאולי היא אגדת שושני, אבל הסרט נקרא חידת שושני. ולפני שנתחיל בנושא, ספר לנו בקצרה, מיכאל, מי אתה ואיך הגעת לשושני עצמו, שעליו בנית סרט כה מרתק, שראיתי אותו 4 פעמים.
תודה רבה, תודה רבה, בן. שמי מיכאל, אני, כנראה לי שכולם מזהים את המשטה, אני נולדתי וגדלתי בצרפת, עליתי לפני כ-30 שנה, למדתי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, ועסקתי בטלוויזיה וסרטים כל הזמן. אני לפעמים הפקתי, לפעמים צילמתי, לפעמים ערכתי, וביימתי גם כמה סרטים. חלקם לא ידועים וחלקם הצליחו, ככה זה בחיים של כל אומן. אבל הסרט הזה, שושני, חידת שושני, הוא הסרט האישי ביותר שלי. קודם כל עבדתי קשה מאוד במשך יותר מ-10 שנה, ובפעם הראשונה אני גם שחקן בסרט, אני מופיע על המסך, בדרך כלל אני מאחורי המצלמה, והוא סרט מאוד חשוב בשבילי, כן? והופתעתי לגלות שהוא גם מדבר להמון אנשים. בארץ זה פשוט תופעה, זה לא רק שאולמות הקולנוע בסינמטק הזה היו מלאים, אלא גם בטלוויזיה יש רייטינג מטורף, כולם מדברים על זה ביוטיוב, זה הגיע ל-130,000 או משהו כזה צפיות רק ביוטיוב, יש גם בקאן בוקס.
מי הפגיש אותך לראשונה עם חידת שושני? מי הפגיש אותך לנושא?
אז ככה, אני שמעתי בכללי שהייתה דמות כזאת כבר כשהייתי נער בצרפת, אבל לא התעמקתי, אני רק שמעתי על זה. וכשעליתי לארץ ורציתי לעשות סרטים, חשבתי אולי אפשר, אבל ויתרתי על הרעיון, כי פשוט, אתה יודע, זה צריך חומר ויזואלי, וידעתי שזה סוג של רוח רפאים, אגדה, כפי שאמרת. ומה ששכנע אותי באמת לעשות את הסרט, זה פגישה עם איש יקר בשם אברהם אורן, זיכרונו לברכה, מקיבוץ שדה אליהו. אני לא יודע אם אתה מכיר את הקיבוץ הזה.
אני חושב שהוא הופיע בסרט, נכון?
לא, 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 לצערי לא. צילמתי אותו, אבל הוא לא בסרט, כמו עשרות ומאות אנשים שצילמתי. אבל אברהם אורן הוא הראשון שסיפר לי, בלי מצלמה, זה היה לפני...
מאיפה הוא הכיר את אגדת שושני?
אז זהו, שהוא הכיר אותו כנער בצרפת, ואז שוב בארץ בקיבוץ שדה אליהו. הוא למד איתו, וכשהוא דיבר איתי על האיש הזה, הוא אמר, זה לא עוד מורה, וזה לא עוד בן אדם, וזה לא עוד סיפור, וזה פשוט, אתה יודע איך מסכם פרופסור שלום רוזנברג את שושני, אומר, העולם מתחלק לשניים, אלה שהכירו את שושני, ואלה שלא הכירו את שושני.
אבל הוא אמר עוד משהו.
כן.
הוא 50% גאון ו-50%
משוגע. לא,
משוגע.
זה לא הוא שאומר את זה, זה מניטו שאומר את זה. מניטו אומר 100% גאון ו-100% משוגע, ככה. אבל אברהם מורן דיבר עם הניצוץ בעיניים, והוא אמר שהוא חיפש כל החיים, והוא היה מבוגר שפגשתי אותו, הוא היה בן 80 פלוס, 90, הוא אמר שהוא לא פגש עוד בן אדם כזה, עוד מורה כזה.
מה הוא ראה בו? אומר, מה הוא ראה בו? איזה ניצוצות? מה הוא ראה בו?
כן, כן. אז ראית בסרט, כולם קודם כל עדים לכך שמר שושני היה עם זיכרון, בעל זיכרון צילומי.
הוא ידע אוקיי? את אומרת, כל התנך ואת התלמוד התנך, ואת המשנה
הגמרה,
ואת מורה נבוכים של הרמב״ם ידע בעל פה.
כן, ולא רק מורה נבוכים, כל הספרות היהודית, שזה אלפי ספרים, מה שנקרא שוט, שאלות ותשובות, לאורך דורות. כן, ואתה יודע, כשאומרים לדעת בעל פה, נגיד, הגמרא, אי אפשר לדעת את הגמרא בעל פה. למה? כי זה טקסט שבכל שורה צריך להבין את הרעיון. אחד אומר ככה, ואחד סתר, זאת אומרת, לא רק שהוא הבין, זה כמה אנשים אומרים את זה בסרט, לא רק שהוא ידע בעל פה, הוא גם הבין את הכל, הוא ירד לסופו של הטקסט, ובאמת הוא היה גאון
בסדר גודל. אז איזה ניצוצות אורן ראה בו?
אני ראיתי את הניצוצות בעיניים של אורן, כן? אבל הוא אמר שמעבר לזה שהוא גאון, שהוא ידע, הוא היה גם מורה ענק. זאת אומרת שכשהוא העביר את הידע שלו, זה היה מרתק. זה היה כמו מסע לאין סוף. זאת אומרת, הוא התחיל מפסוק, ושאל שאלות, וביקש שישאלו שאלות, ואז חיבר לאותו פסוק, שנייה, הוא חיבר היסטוריה, פילוסופיה, אקטואליה, מאוד חשוב, הוא דיבר על אקטואליה, והוא הביא את הפרשנים מהמאה הזאת, ומהמאה הזאת, וזה, זה חוויה, כולם דיברו על זה, לפעמים חשבו שהם, ששערי השמיים נפתחו, זה באמת חוויה מיסטית כמעט, שהם תיארו.
מיכאל, הם אז, ראו בו גאון, בוא נצא מהנחה, הם ראו בו גאון. והם כן. כולם התגעגעו לתקופה שהיו איתו.
נכון, כמעט כולם, כי היו כאלה כולם, שלא אהבו.
כמעט כולם, אני ככה, כן, אנחנו כן. בוא נמנה כמה מהם, פרופסור בחרך, פרופסור אלי ויזל, פרופסור שלום רוזנברג, פרופסור לוינס, הרבי מלובביץ', הרב עדין שטנזלץ, ואפילו הרב הגאון, הרב קוק. אבל אני שואל אותך, מה
הם? לא כולם, ראי, סליחה, שאני קוטע אותך, לא כולם תלמידים שלו, נגיד הרב קוק.
הם היו איתו.
נגיד, הוא פגש את הרב קוק, אבל הרב קוק לא למד משושני.
לא, אבל הוא פגש את הרב קוק ביפו, ואחר כך הלך איתו לירושלים לישיבה. מה ראו בו?
אבל כן, כן, אבל רגע, גם אמרת עוד שמות. הרב עדין שטנזלץ, זה נכון שרואים אותו בסרט, והוא ידע הרבה דברים על מר שושני, אבל אישית הוא לא פגש את שושני, אבל אביו של הרב עדין שטנזלץ, אבא של עדין שטנזלץ, פגש את שושני עוד לפני קום המדינה.
אז אני רוצה רגע משהו לומר לך. אני הייתי בשיחה עם פרופסור משה הלברטל, והוא מספר לי שבביתו, כביותו ילד, שושני היה מטייל אצלהם בבית.
נכון.
וששאלתי אותו, מה אתה זוכר משושני? הוא אמר, אני לא זוכר כלום.
לא, ברור, כי הוא
היה ילד. הוא היה ילד.
הוא היה בן 4 או 5, מה אתה יכול לזכור? כן, זה העניין. אבל הוא אמר לי, אני גם צילמתי אותו, הוא גם לא בסרט, אבל הוא אמר ש... הוא הושפע מכל הסיפורים על שושני.
מה עם הסיפורים על שושני? תספר לנו.
אז הסיפורים עזויים, המאזינים שלך לא יאמינו. מספרים שבאמת הוא ידע את הכל בעל פה, אבל גם ידע כ-30 שפות. אומרים שהוא שינה זהויות, זאת אומרת הוא הסתובב במשך כמעט 80 שנה, תחת כמה זהויות בדויות, כן? לפעמים אשכנזי, לפעמים ספרדי, ואומרים שהוא היה גם במד... הוא היה בהודו, שמעתי שהוא היה בהודו, אין לי הוכחה לכך, אבל אומרים שהוא היה בצפון אמריקה, בדרום, בניו יורק, בדרום אמריקה, בצפון אפריקה, הוא היה במצרים, הוא היה שמעתי כל מיני תיאוריות.
בסדר, אבל מה מיוחד בסיפור? זה שהוא היה, הוא אהב לטייל, אנחנו מבינים. מה מיוחד בטיולים שלו? מה הוא רצה?
אז קודם כל הוא היה בלי משפחה ובלי חברים, לא נשוי, לא זה. הוא היה בלי בית, בלי קורת גג.
אבל הייתה לו חברה בתקופת מלחמת העולם השנייה. בצרפת. ואולי אני אספר סיפור למאזינים, שאתה בטח יודע אותו, כי לדעתי קיבלתי את זה מהסרט. הוא נתפס על ידי הגסטאפו, והגסטאפו טען, אתה יהודי. אמר, והם הורידו את מכנסה וראו את מה שראו. הוא אמר להם, לא. אמנם אני נימול, אבל אני מוסלמי. לקח הגסטאפו, איש דת מוסלמי, הכניס אותו לתא המעצר יחד עם, עם, עם שושני היהודי, ואחרי יומיים הוא יצא החוצה לומר, רבותיי הגסטאפו, הוא מוסלמי, הוא יודע על האסלאם יותר ממני, וכך הוא יצא מציפורני הגסטאפו.
נכון.
זה סיפור.
אז תראה, זה סיפור מדהים, שאכן מופיע בסרט, ואם אתה זוכר, אני שואל את המרואיין, אתה מאמין לסיפור הזה? והוא גם פרופסור, דרך אגב, לביולוגיה, פרופסור לביולוגיה. והוא אומר, נכון, אני מאמין כי מר שושני לא היה מתרברב, כן? הוא לא היה אומר דברים עליו שהם לא נכונים. וזה אחד הלקחים שלו, כשהוא לימד איזה ילד, אם אתה זוכר, הוא אמר פעם שהוא ידע בעל פה את הלוגריתמים, והילד לא האמין, הוא אמר, אני יכול לבחון אותך? אז הוא אמר, הנה, תבחון אותי. והוא ענה, הוא ידע לוגריתמים, מספר הלוגריתמים בעל פה, והוא אומר, למה לשקר? למה להגיד דבר על עצמי שהוא לא נכון?
אז מדוע הוא כל כך הסתיר את שמו? מדוע עד היום שמו לא סגור? חלקם אומרים, קוראים לו כך, אולי תדבר אתה קצת על נושא שמותיו של שושני.
כן, תראה, זה הדבר הראשון שמספרים עליו, שהוא הסתיר את עצמו, הסתיר את השם, ואז הרבה אנשים עסקו בזה כל הזמן, האם הוא ספרדי, האם הוא אשכנזי, האם הוא רוצח, פושע, שמסתיר את, את הפשע שלו, אולי הוא לא בן אדם, אולי הוא מלאך, אולי, כל מיני תיאוריות. עכשיו, הרבה אנשים בטוחים ב-100% שקראו לו הלל פרלמן. אתה תראה את זה, הרבה אנשים רוצים קרדיט, האמת, הראשון שחשף את זה, זה עיתונאי יהודי בשם שלמה מלכה, שפרסם את זה בספר שלו לפני 30 שנה. ואני הגעתי למסקנה שמר שושני צפצף בכולם, כי הוא רצה לבדוק מי הבין אותו. וזה תלמידים שלו שחשפו לי את זה. זה נכון שבחברה האנושית כולם רוצים לדעת מה השם של כל אחד. אתה בן, אני מיכאל, ו... ככה אנחנו מזהים אחד את השני. אבל משהו שאני חשב שזה לא חשוב. שזה כל הקליפה החיצונית באמת, ומה שחשוב יותר זה מה הבן אדם לומד, מה הבן אדם יכול להביא לעולם. זה השליחות שלנו, ומה שמאוד מעניין, זה שבסיפור של יעקב והמלאך, אתה יודע, בתנך...
כן, כן, הוא קרא לו, למה תקרא לי לשמי?
למה זה תשאל לשמי, והפירוש של רשי אומר, רשי כותב, שאין לנו שם אחד בחיים, חושבים שיש לנו שם, אבל השם שלנו משתנה לפי השליחות שלנו, של כל אחד.
אבל אתה בסרט פנית למשרד הפנים, והוציאו לך דוקומנטים המראים ששמו היה,
לא, אז אני מביא, אם אתה ראית 4 פעמים, אז אתה יודע כבר, אני מביא הרבה תיאוריות, בישראל קראו לו בן שושן, הוא רשום, הוא עלה לארץ בשם מרדכי בן שושן.
כן.
וכך הוא גם קבור, כך הוא קבור.
במונטווידאו, במונטווידאו.
מרדכאו בן שושן, שם הוא קבור. עכשיו, מצאתי אכן בצרפת אצל נוטריון וסיפור ארוך ו... בסוף מצאתי שם אחר בשם סושן, אבל סושן, ויקטור סושן, גם מרוקאי, וזה גם שם, כן, ספרדי מרוקאי. אני לא קובע שזה השם שלו. מה שמעניין, הוא קיבל את השם.
אבל יש לו עוד שם. הלפרין. מה היה השם הנוסף?
הלל פרלמן.
פרלמן.
הלל פרלמן.
נכון.
ורוזנבאום. איך קוראים לו?
שלום רוזנבאום.
אלי ויזל. אלי ויזל מאמין ששמו אמיתי היה מרדכי רוזנבאום.
מה למדת מסרטיך, מהסרט שביימת, למה הוא לא היה אחד שבא ואמר שמי הוא כך וכך? מה היה מאחורי החידה הזאת?
אז אני אומר לך, זה קצת מוזר, כן? אבל אני חושב שזו הייתה הדרך שלו לצפצף על כולנו, להגיד, אני לא משחק לפי החוקים של החברה, אני מישהו אחר, כל העניין הפרטי הזה לא מעניין אתכם, זה לא עניין שלכם, אני בא רק כדי ללמד תורה בעיקר, ללמד חוכמה, הוא לימד לפעמים מתמטיקה, כן? הוא לפעמים לימד דברים אחרים. אז זה אכן מוזר מאוד, זה שונה, אבל ככה צריך לקבל אותו. הבן אדם ללא שם, אם אתה רוצה. הבן אדם שבא לבחון אותנו, לטלטל אותנו, ולהוציא אותנו אתה יודע, אזור הנוחות. אז
הוא נהג לומר, שמי לא חשוב, הלימוד חשוב.
נכון, נכון, בדיוק כזה.
אבל אנחנו בסיומו של יום, הזהות שלנו הוא השם. אני עדיין לא מבין מדוע ואיך הרשה לו העולם כל הזמן להחליף שמות. אתה יכול להחליף שמות? את שמך, אתה יכול פתאום להפוך ממיכאל גרינשפן ל...
כן, קודם כל, רשמית כן, בארץ אפשר, אתה יודע, הרבה עבריתו את השמות למשל. אז אני התראיינתי בעוד תחנת רדיו, אמרתי נגיד בן גוריון, קראו לו דוד גרין. האם זה משנה
משהו? מהבית קראו לו גרין.
כן?
כן, מהבית. הוא עברת את זה, בן גוריון היה איש צבא גדול, אם אני זוכר טוב, משהו קשור עם מרד בר כוכבא. אבל פה יש לנו אדם שהוא, אתה כבר העלית לבד, שלושה שמות שמתאימים לו.
כן, כן. ואני אומר לך, אני רציתי לעשות סרט שמראה את לא רק את האיש, אלא גם על אתה יודע, זה אומנות סרט, אבל רציתי שהצופים יבינו וירגישו קצת את הדמות. ואני אומר שאם קובעים שם לבן אדם הזה, איך שהוא מסלפים את כל האמת שלו, כל המסר שלו, כל החיים שלו, הוא רצה סימני שאלות, כן, סימני שאלה, הוא רצה שאנשים יתעניינו במהות. אז אם חוזרים לדבר הכי חיצוני שלו, השם, אז איך שהוא לא הבינו אותו, כאילו, לא מבינים אותו.
אז אתה עבדת על הסרט עשור שנים.
נכון, נכון.
סליחה שאני שואל, זה מומן על ידי מוסד מסוים, או על ידי הספרייה הלאומית, או...
לא, לא, לא. יש קרנות, נכון, לסרט. יש כל מיני, יש הרשות השנייה, כאן 11, קרן רבינוביץ', קרן גשר.
כי ראיתי אותך נוסע בכל העולם, אני ראיתי אותך בניו יורק, בצרפת, במונטווידאו.
אני אגיד לך... לא, לא, זה לא כלכלי לעשות סרט כזה.
לא כלכלי.
האמת, לא כלכלי. היה תקציב לסרט כדי לשלם, אתה יודע, לצלם, לעורך, לאנימטור. ראית את האנימציה היפה, והמוזיקאי, וכל מי שעבד. אבל אני, על הזמן שלי, שהשקעתי באמת שנים, אז אני חושב שקיבלתי פחות מהגורה ליום.
אבל מן הסתם יש לך עכשיו נחת. שהסרט קיבל תהודה ארצית ועולמית, ועלית, אני מקווה, לתדרים גבוהים יותר, ואני מאוד מאחל לך שמישהו יקרא לך לעשות סרט על דמות פחות בעייתית.
כולם מעניינים, האמת. פעם דיברתי עם אלף בית יהושע, והוא כתב מרמני, כן, ודיברנו על דמויות וזה, אמרתי לו שאני עושה סרט על משהו שני, שהוא אמר לי שגם באנשים הפשוטים, כל אחד, אם אתה זוכר, זה גם מה שהוא אומר לוינס בסרט, הוא אומר, חייבים את כולם, כי היו 600 אלף נשמות בהר סיני, וכל אחד מביא את הפרשנות שלו על כל פסוק ופסוק.
אז איך אתה חווה עכשיו את העדנה שלך, ביותך במאי של הסרט אגדת שושני, חידת שושני? איך הקהל מקבל אותך?
אז אתה היית בהקרנות, אז מוחאים כפיים. אנשים אומרים לי שהסרט משנה להם את החיים, שינה להם את החיים. יש כאלה שראו יותר ממך, יש כאלה שראו אותו שש פעמים, יש תופעה סביב הסרט, וזה מחמם לי את הלב, מה להגיד לך? ואני מקווה שזה יקרב הרבה ישראלים, קודם כל לחוכמה היהודית, כי אתה יודע, בחברה הזאת שלנו, יש מגזרים, וכולם חושבים שהנה, הוא ספרדי, הוא אשכנזי, הוא חרדי, הוא זה. לא. זה המסורת של כולנו. כולנו יכולים ללמוד מהטקסטים האלה. כולנו, לא משנה מי שמאמין או לא מאמין, זה חוכמה אדירה, זה באמת, זה נכנס ללב של כל מי שמתעניין בזה.
אבל אני רוצה משהו לומר לך, מרואיין אחריך, הוא המיודע, אתה הרי מכיר אותו, פרופסור חנוך בן פזי. ואני עומד לשאול אותו, מהם החידושים ששושני השאיר אחריו? כי ראיתי את הסרט 4 פעמים ולא קיבלתי על זה מענה. עכשיו אני מבקש ממך לא לענות בנושא הזה, משום שגם זמננו הולך ומתקצר, וזה גם הנושא שאני עומד לעלות עם פרופסור חנוך בן פזי. לך אני מבקש רק, לפני סיום... כן, בבקשה.
בן, אני... בסרט אני קצת עונה על זה, כי אני מצאתי את הכתבים כפי שידוע לך, ולפני המון המון שנים, כן. ועבדתי על הכתבים הרבה, ותודה לאל, אני לא יחיל, יש תלמידה, אני בטוח של פרופסור בן פזי ידבר על הודעיה סמט הרשפי, שעושה דוקטורט, שכותבת דוקטורט על הכתבים האלה, אבל אני אומר, תשמע, זה אולי חריף מה שאני אומר, שיש יותר... בדף אחד של שושני, מאשר כל האגדות עליו, מכל האנשים המכובדים שריינתי.
ככה גם אני הבנתי, ככה גם אני הבנתי, אבל אני הייתי...
זה האמונה שלי, ובסרט אני מביא כמה חידושים, ומי שנתן לי גושפנקה זה התלמיד האחרון של מר שושני, שזה פרופסור שלום רוזנברג, הוא אמר שזה מדהים, שזה פלא מה
שהבאתי. הוא דיבר על תהילים פייטט, ששם בתהילים פייטט, בעצם כן. המזבור בא מראה ייאוש מהאלוהים ובא מקטרג עליו. אבל בוא נשאיר את זה לפרופסור חנוך בן פזי.
בשמחה.
מיכאל, בסדר. מיכאל, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחותינו הערב לפני שזה מגיע לסיום? מה היית מבקש שיזכרו?
אז אולי לא להכניס את הזולת באיזה קופסה סגורה. טוב, יש השיר המפורסם, אל תכנסו אותי, תכניסו אותי לוויקיפדיה או משהו כזה. אני בן אדם, אני לא או זה או זה או זה, או דתי או חילוני או זה. אתה מכיר את השיר היפה הזה של חנן בן ארי,
כן? כן, אני הייתי אצלו בהופעה, אבל אני לא זוכר את השיר.
כן, אבל זה המסר הזה, אני מקווה שמשהו שני, שהוא לא שייך למגזר הזה או זה, הוא בכל מקום, הוא הכל, הוא מלמד אותנו קצת חוכמה, איך להיות יותר חכם, וקצת סובלנות.
יפה.
ולשאול שאלות, הוא לימד אותנו לשאול שאלות, ולא להיות...
הוא חזר על השאלה ש... לפתור נושא זה לעלות קושייה.
בדיוק, זה מאוד חשוב.
תודה לך מיכאל גרינשפן, במאי ומפיק הסרטים, ואנחנו מרדיו סול מאחלים לך הצלחה בסרטיך הבאים.
תודה רבה בן.
תודה רבה, כל טוב. ולפני שנעבור למרואייננו השני הערב, נשמע את הרב, והרב המרקיד והמרקד, שלמה קרלבך, זיכרונו לברכה, בשירו למען אחי ורעי. גם השיר הזה מתחבר לאגדת שושני או לחידת שושני.
למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, אדברה נא, אדברה נא, השלום בא. למען אחי ורעי, למען אחי, da 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 na
לאחר ששמענו את שלמה קרלבך, שאף הוא היה מסטיקן, נעבור למרואיינינו השני לערב, באותו נושא של להזכירנו את כולנו, חידת שושני, והפעם אנחנו נדבר עם פרופסור חנוך בן פזי, שהוא פרופסור מן המחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן, מחקריו מוקדשים לפילוסופיה ולמחשבה יהודית מודרנית, בדגש על עמנואל לוינס ומרטין בופר, והוא הוציא גם לאחרונה ספר הומניות עברית שיצא בשנה שעברה בהוצאת אידרה. פרופסור חגי בן פזי, אתה איתנו?
כן, כן, אני פה, חנוך.
שלום לך, חנוך התכוונתי לומר, סליחה. להבנתי, רוב רובו של העם היהודי לא שמע על שושני, ואינו יודע להעריך את תרומתו של שושני לעם היהודי או לעולם האוניברסלי. ולכן החלטתי להקדיש שידור ולעזר בך בפטירת החידת שושני. חסידיו טוענים כי ממחברותיו של שושני ניתן ללמוד תורה, מוסר, חוכמה, קדושה וענווה. אבל אני רציתי להתחיל איתך בשאלת השאלות מבחינתי, פרופסור חנוך בן פזי. אתה יכול לפנח את מחברותיו של שושני? ואם כן, תספר למאזינים על חידוש אחד או שניים שהעניק לעם היהודי. או, האם שושני שמוכר כמעמיק בכל נושא, וידוע גם שאמר, עיקר החוכמה הוא הלימוד, מה השאיר אחריו שושני, אחרי הלימוד וידיעותיו לעולם היהודי או האוניברסלי?
אז קודם כל תודה רבה, תודה רבה גם על ההזדמנות הזאת לדבר, ועל הקדשת תשומת הלב לסיפור של שושני. אני אתחיל במקום מאוד מאוד נינוח, לפני שקצת נהיה יותר קשים ונכביד על השומעים. במשך שנים רבות, שושני היה חלק מהסודות המשפחתיים שאני סוחב איתי. יש לי את הכבוד הגדול שגם פגשתי אותו כילד קטן, ושלא מוכר בכלל בסביבה. אף אחד מסביבי לא שמע עליו בילדותי, לא ידעו על מה מדובר, ידעתי שזה במעגל של אורוגוואים. החבר'ה מאורוגוואי, מונטווידאו, הם המעגל שלו. לימים, כשהטלתי לעסוק במחקר בלוינס, פתאום גיליתי שם שושני, ולקח לי זמן להבין ששושני הזה ושושני שלי, זה אותם שושני, וזה נהיה מין סיפור מעניין, ועדיין המעגל היה מאוד קטן, ובאמת הסרט הזה של מיכאל פה, הפך, פתח את הבמה לכל כך הרבה אנשים שעוסקים בשושני, מדברים על שושני, שערת שושני, אני לא זוכר שהייתה שערה תרבותית, אינטלקטואלית בארץ, כל כך הרבה זמן כבר, אני לא זוכר כזאת שערה, כמו הסיפור של שושני, וזה מרתק ומרגש, ואני מתייחס לזה לא רק בתור אנקדוטה משעשעת בסצנה התרבותית של ישראל, אני חושב שזה יהיה חלק מהסיפור, שכשנגיע לסיפור של שושני. אני יודע שהרבה אנשים מדברים, ואנחנו גם נקדיש ערב מיוחד לפתיחה של המחברות וקצת לימוד של המחברות בבר אילן בעוד זמן קרוב, בשניים ביוני, אבל לפני שאני רוצה להגיע למחברות, אני דווקא רוצה לדבר על ההשפעה שלו. וההשפעה של שושני בעולם היהודי היא דרמטית. היא דרמטית דווקא לא במקום שבו הוא גלוי, שאני אומר בוא אני אפתח עכשיו רשי ואני אלמד רשי. גם על רשי נדבר. אלא במקום שבו כשאני מסתכל על התלמידים שלו, שהם מורים גדולים ומשמעותיים של השינוי של העם היהודי במאה ה-20, והם אומרים, הוא המורה הגדול שלנו, אז אני עוצר את הנשימה ואומר, אז מה הסיפור פה? ונדבר כרגע שלושה שמות מוזכרים, גם עמנואל לוינס, גם אלי ויזל, גם שלום רוזנברג, ובסודי סודות מי שיעסוק, גם רב מנחם מנדל שניאורסון, ואולי עוד אנשים שנמצאים בסיפור הזה, במרחב הזה, ובכל יום אתה מגלה גם במחברות וגם במקומות אחרים, עוד שמות שנמצאים במעגלים הקרובים, או כאלה שכבר מסתפחים למעגל.
גם הרב קוק במידה מסוימת.
הרב קוק, עם אחר...
הוא פגש אותו תקופה של שנתיים, אם אני זוכר טוב.
זה תלוי איך אתה מקבל איזה מהגרסאות, אני בכוונה נמנע כרגע להכריע בסכסוך הפייסבוקי האינטרנטי, האם הלל פרלמן הוא שמו, כמו שאני חושב, ואני מקבל, וכך כבר הרבה שנים, או ויקטור סושן, או משהו אחר בכלל, שם אחר, ואז די ברור שהוא הכיר אותו, אני יכול כן לומר מאבא שלי, עדות ישירה, שזה ברור שהוא הכיר את אנשי ירושלים, הכיר את הרב קוק, במובן הזה די ברור שזה נכון, גם אני לא רוצה כרגע להיחס בשאלה של שמו, אבא שלי היה לו כל מיני שיחות איתו על העולם הירושלמי, דווקא לא התל אביבי, לא הנווה צדקי, אבל את השמות המוכרים הוא הכיר היטב, וזה חלק מן הסיפור. אז אתה אומר, באשר להשפעה שלו, ההשפעה שלו היא מאוד ברורה. אם אדם כמו אלי ויזל, שהוא הדמות המרכזית, לא רגע להיותו חתן פרס נובל, אלא הדמות המרכזית של זיכרון השואה בעולם, לא היהודי, הדמות עם ההשפעה הדרמטית ביותר על האופן שבו אנחנו חושבים על זיכרון השואה, גם באופן האנושי, הדתי והמוסרי, אומר, בלי שושני לא הייתי מי שאני, זה לא היה מגיע למקום הזה, אתה עוצר נשימתך ואומר, אז מה הוא בדיוק לימד אותך? ועוד שאני אגיד משהו על הרגע של שושני, ועומד לוינס, שהוא אחד מהפילוסופים היהודים המשפיעים ביותר בעולם, כל מושג האחר, האחריות כלפי האחר, מיוחסת ללוינס, והוא אומר, זה משושני, אז אתה אומר, מה הסיפור פה לדבר הזה של המורה הגדול שהיה לו? שלום רוזנברג, ודאי שהקדיש הרבה מאוד מחייו ומהמצב סביב הדמות המופלאה הזאת של שושני, אז אנחנו קודם כל מדברים על השפעה דרמטית. עכשיו אני צריך לומר משהו שהוא באמת המפגש, ויש לי הרבה מאוד, במשך השנים ניהלתי כל מיני שיחות. ואני אגיד, ואני אתייחס מאוד מאוד למקום של הפוסט שואה בהקשר הזה. זה לא רק פוסט שואה, זה גם העולם המודרני, אבל פוסט שואה במכוון באופן מאוד ברור. המפגש עם שושני היה מפגש מרסק. כמעט כל מי שדיברת איתו, אני אקח שיחה שהייתה לי עם אלי ויזל, שכשבחוצפתי הישראלית אמרתי לו, אני רוצה להתפגש איתך, הוא אמר לי עוד שבועיים, אמרתי לו, אני רק עוד יומיים בניו יורק, אמר, תבוא מחר בבוקר, ישבתי שעה מאוד ארוכה לדבר על שושני, הוא אמר הדבר ראשון ששושני בלט לי, ואת זה גם אלי ויזל מתאר, שכל מה שאמרתי, הוא אמר שאני לא מבין כלום. עכשיו, זה לא היה מדובר בדברים גדולי עולם, סודות מהזוהר, סודות שאיש לא שמע. להפך, אם יש משהו ביוחד בשושני, זה לקחת את מה שנמצא על השולחן, שכולם רואים, וכולם מתייחסים אליו כוודאות, וכולם מאמינים בו באופן מאוד ברור, ולומר, את זה אתם לא מבינים. את זה אתם לא מבינים, ובמובן הזה יש משהו דקונסטרוקטיבי, כלומר, במובן הזה...
הוא רצה לומר, סליחה, את זה אתם לא מבינים נכון, או לא מבינים כלל?
אתם לא מבינים בכלל. אתם לא התחלתם להבין. אתם לא התחלתם להבין את התורה. אם אתה רוצה להיות בשתי לרגע, אז תגיד, תורת השם תמימה, כי אף אחד עוד לא נגע בה. כן, אתה מכיר את האמירה המפורסמת, בעל שם טוב, לא יודע מה בעל שם טוב אמר, מה לא, זה לא העסק שלי כרגע. אבל האמירה הזאת הייתה מאוד מרסקת. פגשתי אדם שלמד איתו גמרא שנה שלמה, ואומר, בעקבות הלימוד עם שושני, הפסקתי ללמוד גמרא 20 שנה. לא יכולתי לגשת, כי כל מה שיצא היה לי, בעצם אתה לא מבין שום דבר. אבל...
אז הוא כי...
לרגע הזה...
הוא כי יקה עולמות.
הוא כי יקה עולמות. אבל הקעקוע של העולמות הזה אמר לאנשים, אתם תצטרכו לבנות מחדש. אתם תצטרכו לבנות מחדש את המשמעות. ואתם תצטרכו לבנות מחדש את המשמעות... והאמירה הזאת היא אמירה מובהקת שלאחר השואה. אם יש אחד הדברים, עוד שאני אגיע למקום הזה, אני אומר, הדבר הראשון שאנחנו עוסקים בו הרבה מאוד, וזה מאוד מאוד בולט, זה לשמור על עצמנו. מפני מה אנחנו רוצים לשמור על עצמנו? מפני הערעור הגדול. הערעור הגדול על האמונה, הערעור הגדול על הדת, הערעור הגדול על המצווה. והדברים הללו, כשאתה פוגש אותם, אתה אומר לעצמך, קודם כל תן לי איזושהי ציוות בעולם שנשבר. ראה, וזה לא משל, זה כל כך קונקרטי עכשיו בעולם שבו אנחנו נמצאים, העולם הישראלי ששבור לגמרי, אנשים נאחזים בכל מיני אמירות, בכל מיני ודאויות, ואני אומר לעצמי עכשיו בשם שושני, תרפו מהוודאות שלכם. מאיפה הביטחון העצמי שאתם שומעים עליו כל כך? תרשו לעצמכם להיכנס לתוך השערה כמו שהיא. אם ניכנס לתוך השערה כמו שהיא, אולי נוכל לצאת ממנה בשלום, אולי נבנות עולם חדש. ושושני, וכאן אני אתן דוגמה אחת מאוד בולטת, של שושני המלמד, דוגמה אחת מתוך כמה דוגמאות שאולי אנחנו נתייחס אליהם, שושני המלמד שאומר, זה נמצא על פני השטח. הפסוק המפורסם ביותר בתורה.
מדבר אדוני אל משה לאמור.
אתה אומר, לא, דבר אל בני ישראל לאמור.
כן.
מדבר אדוני אל משה, דבר אל בני ישראל לאמור. הוא אומר, זה מופיע, דבר אל בני ישראל לאמור מופיע הרבה מאוד פעמים, שושני גם מונה את מספר הפעמים, אני מתנצל, אני לא זוכר את המספר שהוא מנה, ואת ההבדלים בין המקומות, זה אחד התרגילי הזיכרון כנראה ששושני יוצא לעצמו, לראות כמה פעמים מופיע כך, וכמה מופיע עם למד א' מ' ו' ריש, ופעם אחת למד א' מ' ריש, ולמד, לא משנה, כל האפשרויות השונות, ושושני עושה הרבה מאוד עסק בדבר הזה. עכשיו זה פסוק שאנחנו כל כך רגילים בו, שאנחנו לא שמים לב כמה הוא לא מובן. כמה הפסוק הזה הוא בלתי מובן לחלוטין. מה הוא אומר הפסוק המוזר הזה? כשאני מסתכל על הפסוק המוזר הזה, ואני אומר, טוב, יש פה כפילות. טוב, רשי אמר לי שיש פה כפילות. מה עומד פה הפרויקט הזה? ואומר שושני, הדבר המאוד ברור שבולט פה, בעברית הפשוטה, שבני ישראל צריכים ללמוד למור. לא שצריך לומר לבני ישראל,
שהם יאמרו.
שהם ידברו. כלומר, הדבר הראשון שנדרש ממורה טוב, ממורה גדול, זה לא ללמד את התלמידים שלו את מה שהוא יודע, אלא לגרום להם ללמוד דברים שאף אחד לא למד לפניהם.
אבל זה היפכא מסתברא לכל מה שאנחנו הבנו.
מעולה, נפלא. עכשיו, זה לא היפכא מסתברא, זה להתבונן בפסוק מחדש, ולומר לעצמנו, כשהתורה חוזרת על הפסוק הזה כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה פעמים היא חוזרת על זה, מה היא רצתה לומר לנו בפסוק שהוא כל כך נדוש? האם היא רצה לומר לנו את מה שאנחנו כבר ידענו מהבית? את מה שלא הייתי צריך לקרוא בשבילו את הפסוק? את מה שאני צריך לחזור ולשנן? הרי ברור שאין לזה פשר, זה תיאור חסר פשר. עכשיו, לוינס שהוא מצטט את הפסוק הזה, אומר, המורה הדגול שהיה לי למחרת השחרור, הכוונה לומר אחרי השחרור מהמחנה השבועים שהוא היה בו, הוא לימד אותי שיש...
הוא היה בדרנזי?
לא. הוא היה אבל במחנה שבועים של גרמני, בגלל שהוא היה חייל צרפתי. אז הוא מתאר אחרי זה, הוא אומר, המורה הדגול שהיה לי, אמר, יש פה 102 פרשנויות לביטוי הזה. והוא אומר לו, אני לא אגלה לך אלא אחת בלבד. את השנייה אתה תגלה. ומה הוא מגלה לו? מה המשמעות שמגלה לו? והוא אומר לו, הרי המשמעות של הציות, שתעשה מה שאני אומר, אין פה מסתורין, אין פה שום סוד. הכל גלוי, כי ככה אנחנו רוצים להיות מצייתנים. אבל הוא אמר לי שהפסוק הזה אומר, דבר אל בני ישראל שלא לומר. הדבר הראשון צריך לומר את האנשים, זה לא למור, אלא דווקא לא לומר, לא לדבר. החובה שכשאתה רוצה ללמד, קודם כל תלמד לשתוק. שהדיבור האלוהי לא יחלה את אלה שמקשיבים לך. בכדי שהדיבור האלוהי יוכל להשתקע. בלי לסכן בני אדם בתוך השפה של בני אדם. הפעולה הראשונה של הדיבור האלוהי מחייבת אותי דווקא לא לדבר. להיות מסוגל לא לדבר. לוינס אומר, אני נתתי פירוש אחר שהוא קיבל. והפירוש שאני נתתי אמר, דבר אל בני ישראל כדי שהם ידברו. כדי שהם יגידו, שאתה תגרום להם לדבר דברים חדשים שלא שהם לא שמעו.
אבל סליחה, סליחה. עכשיו עולה לי בראש, דבר אל בני ישראל וייסעו. דהיינו, הוא בא ואומר להם, הוא נותן להם פקודה קדימה. לכו לכיוון ים סוף, ואתם תראו, אתם תעברו אותו. איך זה מסתדר?
איך אני אלך לפסוק שעליו לא דיברנו? מצוין. אני צריך להקשיב לך ולחשוב איתך ולראות איתך. אולי אני אמצא משהו שאני אמר, אולי לא. זה מעניין אגב, מאוד מאוד מעניין שהפסוק שאמרת, הוא אחד הפסוקים הכי הכי דרמטיים בתולדות המסורת הסוד, כי הוא זה שמוביל לשם של 72 אותיות, כידוע. זה השם הסודי ביותר שמופיע שם, וזה גם פלא מאוד גדול לאופן שבו הוא נמצא, ואם תרצה אני אתייחס עוד רגע.
לכן העליתי אותו על השולחן.
עכשיו, אבל מה שמיוחד בדבר הזה, ושים לב לתיאור המופלא הזה, מי הוא משה? המורה הגדול של העם היהודי. המורה הגדול של העם היהודי, יש לו כל מיני תכונות. התכונה הבולטת באופן שבו הוא מופיע בפני ישראל, זה שהוא לא רטוריקן גדול. לא איש דברים אנוכי. אל תפיל אותנו בפח של צחות הלשון, של הדיבור היפה, משהו אחר מתרחש בפני מורה גדול. מורה גדול הוא לא זה שנותן לך את התשובות לשאלות שלך, אלא גורם לך לערער מחדש על השאלות שבפניהם אתה עומד. משה הוא דמות מופלאה בהקשר הזה.
חנוך, ספר דברים מתגלה משה במלוא הדרו.
זה מדהים, מדהים, מדהים הדבר הזה, אבל על זה אנחנו נתייחס אם תרצה בהזדמנות אחרת. הרי מה אומר משה בפתח של ספר דברים? ואלה הדברים אשר דיבר משה, וזה מפנה אל המדרש שאומר לא איש דברים אנוכי. אני לא איש של ספר דברים, ואם אתה רוצה רמז לדבר, תראה על מה הוא נכשל, על מה הוא לא נכנס לארץ, הוא לא נכנס לארץ על זה שהוא לא דיבר אל הסלע. יש ספר נפלא שנקרא האיש שלמד לדבר. האיש שלמד לדבר, ספר שמוקדש למשה רבנו, עליו השלום, ספר מדהים. אבל כששנייה אחת אני רוצה בכל זאת לחזור לפסוק הראשון שבו היינו, לוינס ממשיך ואומר על הפסוק המופלא הזה, המורה שלי לקח איתו את שאר המשמעויות אל הקבר. עכשיו, מה זה לקח איתו את שאר המשמעויות אל הקבר? שאנחנו נלמוד לדבר. אבל אני רוצה ללכת הלאה. הדבר הנורא ביותר שקרה לעולם הדתי, על העולם החרדי, הפוסט שואה, זה שהם נתנו תשובות לשאלות. העולם נשבר, העולם התרסק, והרבנים ידעו לעשות את מה שהם ידעו לעשות תמיד. להכניס את היד לכיס ולשלוף תשובה קיימת. להגיע לספרייה ולהוציא משם את התשובה ולהגיד, כבר ראינו את פרעו, כבר פגשנו את המסעות הצלב, יש לנו תשובה קיימת. וכל אדם מאמין יודע, וכאן אני אחז ברב דסלר, שנתן תשובות לשאלות ואמר להם, תלמידים יקרים, תלמידות יקרות, הוא אמר באנגליה, בארץ הוא אמר רק תלמידים יקרים, באנגליה הוא לימד גם נשים, בארץ הוא לימד רק גברים, הוא אמר להם, אנחנו דור של חורבן. צריך להבין מה זה דור של חורבן. אני חושב שמה שאומר שושני לדור שלנו, זה קודם כל תעזו להיכנס לתוך השערה. לתוך השערה של המשבר הנורא שבו אנחנו נמצאים, לתוך השערה של חוסר המשמעות. אם לא נתמודד עם הקושייה, עם הדילמה, עם השערה הגדולה, לא נצא בשלום ליום שאחרי.
אז זה נכון גם למה שאנחנו עוברים כרגע.
אני חושב, אם אתה צריך לשאול אותי באופן המיסטי, של שערת שושני שעולה בימים הללו, מה תופסת אותנו בשושני כיום, אני חושב שזה בדיוק הנקודה. אנחנו נמצאים בפני שערה גדולה, ואנחנו פוגשים כל מיני אנשים שממערים לתת לנו תשובות, מבלי להעז להיות בשקט בצד ולהקשיב. היוהרה היא החטא הגדול שעומד בפנינו, זה לא שלי, זה גם של שושני. היוהרה זה החטא הגדול.
הוא דיבר על האגו, נכון?
מאוד. אבל הנכונות לשבור את האגו זה לא שאלה מרקסיסטית, פסיכולוגית וכולי. זאת שאלה עמוקה של האיות בעת הזאת.
אבל חנוך, כבר הבעל שם טוב דיבר על צמצום האגו. אז איפה פה החידוש ממנו?
קודם כל, אני לא פרשן של הבעל שם טוב, ואני צריך לומר, הבעל שם טוב בא אחרי משבר ענק.
נכון, בפרעות תרפ"ט, ב-700 קהילות הלכו בגיל לשון הרע על היהודים.
פרעות שבעקבותיהם בא בעל שם טוב, ויש לנו שם עוד סיפור גדול שהוא, אני לא רוצה כרגע להעלות אותו, נמצאים בתוך הסיפור שלנו הגדול, ומעניין מאוד שהעולם החסידי שכח לחלוטין את היסוד השבר שיש בסיפור של הבעל שם טוב. אבל אני לא רוצה, אני גם לא רוצה...
נחזור לשושני רגע.
אני לא רוצה לומר משהו על החידוש הגדול פה, אני חושב להפך. החידוש העצום הוא היכולת לעמוד בתוך השבר הגדול. ואם אני צריך לומר, יש ביטוי נוסף ששושני כותב, אתה יודע, שיש דבר, הוא מצטט את זה, שיש דבר שלמדתי מרבותיי, והם מעולם לא לימדו. זה יסוד מאוד מאוד גדול בהקשרים הללו שבהם אנחנו נמצאים.
יש דבר גדול שלמדתי מרבותיי, והם לא לימדו אותי.
מעולם לא לימדו.
מעולם לא לימדו אותי.
הם לא לימדו. הדבר המופלא הזה שבו אנחנו נמצאים, עכשיו, אם תסתכל בהקשרים הללו, ואני כן נגיד משהו, אתה יודע, אתה שואל אותי, קריאת המחברות היא דבר מאוד מאוד מורכב. קריאת המחברות היא פענוח, כי היא כוללת, קודם כל צריך לומר, תרגילי זיכרון. תרגילי זיכרון שקשה מאוד לזהות מאחוריהם מה עומד בתיאור הזה, ויש מומחים בדבר, יש חברים מאוד מאוד שנהנים דווקא לקרוא את התלמוד בעקבותיו. סקופ בשבילך, אני מתנצל בפני כל המומחים הגדולים, בתמונה היחידה שאני מחזיק של שיעור של שושני, הוא מחזיק טקסט ביד. כל התלמידים מספרים שהוא לא יחזיק שום טקסט, אני מתנצל בתמונה שיש לי, הוא מחזיק טקסט ביד.
זו אותה תמונה שהבטחת לי מיכאל לא להראות.
אותה, אחת התמונות שהבטחתי לו לא להראות, יפה מאוד, כבר שמעת את זה, יפה מאוד. אז אני אומר, בתוך ההקשר הזה הגדול, הוא מגיע בפני התלמידים ומלמד אותם, אז מה הוא למד? הוא למד קודם כל גמרא, הוא למד כל מיני טקסטים, הוא למד פשט, אבל הדבר המיוחד אני חושב שהוא לוקח את מה שהם מכירים. הוא לוקח את ספר איוב שהם מכירים, והוא לוקח את בבא קמא שהם מכירים, וכשהוא מדבר על ארבע אבות נזיקין, ואחרי זה אתה אומר, בעצם המהרש"א כבר רמז על הרעיון הזה של שושני, שארבע אבות נזיקין זה לא רק מדבר על היחסים בין בני אדם, אלא מה הבעיות הגדולות של ההיסטוריה האנושית, של ההיסטוריה היהודית, מה הסמל הגדול, שהוא נותן שיעור גדול ואומר, מה הסמל הגדול של אבות הנזיקין בתוך ארבע המלכויות שעם ישראל היה משועבד להם, מה הדברים הגדולים הללו, זה לוקח אותך למקומות שאתה אומר, כל ישיב בבוכר, כל בחור ישיבה למד את הטקסט הזה 20,000 פעם, ולמד את זה פעם בשיעור הבקיאות ובשיעור בעיון, ואחרי זה עשה ככה. אבל ההתבוננות העמוקה הזאת שהולכת למקום משמעותי, שמבינה שהסיפור הגדול איננו רק במה שאתה יודע, אלא במה שאתה לא יודע בתוך מה שאתה יודע, במה שאתה חושב שידעת זה מכבר, זה האומץ הגדול של שושני לקחת אותנו למקום חדש. ואם מותר לי באמת בהקשרים הללו, ואני...
מותר לך הכל חנוך, אבל יש לנו את השעון לפניי, והוא אומר לי, יש לנו עוד 3 דקות. ובשלוש דקות האלה אני מבקש ממך גם לענות לנו מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב.
אז אני אגיד קודם כל, שני מקומות, אחד אני חושב שאחד הדברים היפים ביותר שאני מדבר עליו, זה על העובדה שארון הברית נמצא כשהבדים בתוכו. הבדים, המוטות שמחזיקים את ארון הברית, אומרים לנו, בכל רגע אתה צריך להיות מוכן לזוז, לנוע. אסור לך להישאר במקום, גם כשאתה חושב על המקום. איזה סמל מופלא, שונה מכל מה שאנחנו מדברים כיום, כל חובבי המקדש עכשיו מזדעזעים ואומרים, זה בדיוק הפוך, זה הבית, והוא אומר, זה לא הבית. הבית הוא לא הבית, הבית הוא במקום אחר ביכולת שלנו לנוע.
אבל זה היה עד להגעה לשילו, זה היה בתקופת המדבר, אבל באותו רגע שהוקם משכן שילו, כי הרי הוא היה יציב יותר, לא?
אתה מספר לי עכשיו על הקריאה בתנך, ואני אומר על הקריאה בשושני. שני דברים שונים, נכון. ואני לא רוצה להתווכח עם חוקרי המקרא, למדתי היום פה בכנס שאני נמצא, שאסור להתווכח עם חוקרי המקרא. אסור.
חנוך, בוא מעירים לי פה
ש... אני אגיד בהקשר של מה שאנחנו נמצאים, שני דברים. האחד, שהוא הקטן יותר שאותו אמרתי, ואני אחזור עליו כרגע בתור סיכום דבריי, זה היכולת לערער על המוסכמות. היכולת לערער בעין על מה שמובן מאליו, כי רק כך נוכל לבנות את המשמעות מחדש. והשני, וזה מאוד מאוד רלוונטי למשבר העצום שאנחנו בתוכו, המשבר החברתי, המשבר האמוני, המשבר הפוליטי, המשבר הישראלי שבו אנחנו נמצאים, תעזו להיות בשקט. להקשיב לסערה כמו שהיא, רק כך אולי ניבנה.
תודה לך על פרופסור חנוך בן פזי על השיחה המרתקת, היינו יכולים להמשיך יותר ויותר, אבל אולי בפעם הבאה. תודה לך והרבה הרבה לימוד מהסמינר שאתה משתתף בו. ולסיום, מאזינות ומאזינים, ביום שני הבא נשוחח עם פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר בממשלת אהוד אולמרט, ועמו נדון על מערכת המשפט בישראל. ולפני שניפרד הערב, נשמע את דרור מסיקה בשירו אלוהי, המתחבר גם הוא לחידת שושני. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והתחקיר והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו כי הוא יצילני מפח יקוש אלוהי אבטח בו בעברתו יסך לי ותחת כנפיו וחסד בסתר עליון בצל